בוקר טוב. ברשותכם, אני מקווה שנצליח ללמוד בלי דפי מקורות, בלי מסכים. אמרתי, תורה שבעל פה, ננסה לראות שקיים גם דבר כזה. אבל נעסוק בכמה הדברים שהם גם תורה שבכתב, אבל פסוקים בטח כולם יודעים, אז מה אני צריך לומר? שימו לב, אנחנו נמצאים עכשיו לפני שלושת השבועות. אני רוצה לעסוק בגלות החרש והמסגר. יש גלות שנקראת גלות החרש והמסגר, ננסה להבין מה עניינה, מאין היא באה, לאן היא הולכת, מה חז"ל לימדו אותנו במושג הזה שכתוב בנביא, גלות החרש והמסגר. רק כדי לקבל איזושהי תמונת מסגרת, אז בואו נזכור, היה מלך צדיק שקראו לו יהושיהו. המלך הצדיק הזה מלך 31 שנה ו... מת, זיכרונו לברכה. המלכים הבאים אחריו, לא שהיו למעשה ארבעת מלכי יהודה האחרונים, תכף נמנה אותם בשמותם וקצת נעסוק בעניינם, הם לא בדיוק הלכו בדרכיו של אבא או הסבא, חלקם היו בנים, חלקם היו נכדים או נכד, וחזרו לעבודה הזרה המוכרת מימי האבא של יהושיהו. מי היה אבא של יהושיהו? מנשה. שהוא לא היה בדיוק מצדיקי הדור, כפי שאנחנו יודעים, אם הוא עשה תשובה בסוף, לא עשה תשובה, אבל רוב ימיו, המורשת שהוא הנחיל לא הייתה המורשת שהיינו רוצים לחיות על פיה. אז יש לנו את יהושיהו. דבר ראשון, אני אתן סקירה, אחרי זה אנחנו קצת נרחיב, ולאט לאט נרחיב את המעגלים. אז יש לנו את יהושיהו הצדיק, אחריו בנו, בא בנו יהויחז, אחריו עוד אח שלו יהויקים, לאחר מכן בן של יהויקים יהויכין, ולאחר מכן שוב בן של יהושיהו צדקיהו, שזה המלך האחרון. התקופה הזאת בין סוף חייו של יהושיהו, מלכות יהויחז, יהויקים, יהויכין, צדקיהו, היא 20 וכמה שנה, זה הכל, זה לא תקופה ארוכה, אפשר בדיוק לחשבן את זה, 22-23 שנה, זה למעשה הסוף של מלכות יהודה. אנחנו נמצאים פה כבר ממש ברגעים האחרונים של המלכות, וחשוב להדגיש דבר אחד, אנחנו תמיד מדברים על החורבן ועל הגלות, וזה נכון, אבל צריך לזכור כמה דברים, שגלויות ומלכים שעולים ושובים ולוקחים אנשים לא היה אך ורק בזמן צדקיהו שהכל נשבר, אלא יש לנו גם בזמן יהויקים, גם בזמן יהויכין, וזה חלק מהדיון שלנו להיום, שלמעשה זה בא בשלבים, בא מלך פושט, לוקח מאוצרות בית השם, זה דבר ראשון, היה שם כנראה הכספת של המדינה, ומעבר לזה הוא מגלה איתו את מי שהוא רוצה להגלות, ועוד מעט ננסה להבין מה העניינה של הגלות הזאת. הגלות של יהויקים, למעשה, סליחה, העלייה של נבוכדנצר על יהויקים הייתה גם בחודש תמוז, אז זה גם נכנס. אז בואו נעשה סדר בעניין. אז כמו שאמרנו, יש לנו את יהושיהו, אחרי יהושיהו בא יהויחז. כמה זמן מולך יהויחז? אומר הנביא בשנת ספר מלכים, בין 23 שנה יהויחז ומלכו, ושלושה חודשים הלך בירושלים. אבל לא רק שלושה חודשים, במקום אחד כתוב גם עוד 10 ימים, שלושה חודשים הוא הולך בירושלים. ובשלושה חודשים האלו הוא מצליח לעשות מהפכה משפטית, ככה צריך להגיד היום. מה הכוונה? אביו היה צדיק, אביו עובד השם, אבל הוא היה 10 בעיני השם ככל אשר עשו אבותיו. הוא חוזר למסורת אבא חרג ממסגרת המסורת המשפחתית, אני חוזר למנשה, למעלה, לא אומר בקודש, אבל, וזה חשוב להדגיש, אנחנו חוזרים למסורת, ותראו בהמשך למה זה חשוב הנקודה הזאת. איזו מסורת? מסורת של עבודה זרה, שימו לב, מסורת לא בדיוק יידיש מאמר, כן? לא בדיוק הנושא הזה. אז מה קורה כך? עבור 3 חודשים, הוא עושה הרע בעיני השם, ואז מי מגיע? מי מגיע? פרו. זוכרים את פרו ממצרים? ויעשרהו פרו נכו בריבלה בארץ חמת, ממלוך בירושלים, וייתן עונש על הארץ 100 כיכר כסף וכיכר זהב. כנראה זה איזשהו מס די רציני, אז נגמר את הממלכה שלו. שימו לב לאורך כל הפסוקים שנקרא בהמשך, ברור שפרעה נכו לא חשב שהוא בא, כיוון שהמלך עשה הרע בעיני השם, אני אבוא ואכבוש אותו. ברור שלא זה היה המניע של פרעה נכו. המניע שלו היה מניע מדיני, פוליטי, ביטחוני, אבל יש מי שמנהל את ההיסטוריה ואת הפוליטיקה ברובד הפוליטי, ויש מי שמנהל את זה, ויש מי שמנהל את זה ברובד האלוקי. אז הנביא שמסתכל מלמעלה אומר, והיה הצרה בעיני השם, ואז מגיע פרעה נכו. שימו לב לכל הזמן היחס בין המערך הפוליטי-ביטחוני המבעבע לעומת הקורא הדורות מראש שאומר מעל זה. ומה עושה פרעה נכו לאחר שמה? לאחר שהוא מגיע לירושלים ומטיל מיסים, מה הוא עושה? ממליך מלך את אליקים בן יאשיהו. כלומר, הוא לוקח את יהויחז, מוריד אותו, ושם בשלטון אח שלו. זה מעניין, הוא לא מביא מישהו מבחוץ, כמו נציב בריטי שמגיע מאנגליה, אלא הוא לוקח מישהו מזרע המלוכה, אח של המלך הנוכחי, ממנה אותו למלך, אבל משנה את השם שלו. לאליקים הזה הוא קורא לו מה? יהויקים. הוא מחליף את השם שלו, ויסב שמו יהויקים, ואת יהויחד הוא לוקח מצרים ומת שמה. שינוי השם זה מראה גם אין לך זהות, אני קובע איך קוראים לך. שינוי השם, אנחנו נראה את זה בהמשך גם אצל צדקיהו, כשמשנים למישהו את השם למעשה אומרים לו, אדוני, הזהות שלך מחוקה, אתה עובד אצלי, פרעה ממליך אותך, אבל תזכור יש לך שם חדש. מה זה אומר? אני הבוס. אבל מה? גם לפרעה זה לא כל כך הולך. למה? אז בין 25 שנה יהויקים במלכו, 11 שנה מלך בירושלים, והוא ממשיך במסורת היפה או הלא יפה, והיה עשרה בעיני השם ככל אשר עשו אבותיו. אז יש פה שני אחים, יהויחז שמולך 3 חודשים, יהויקים בן יאשיהו שהוא מומלך על ידי מי? על ידי פרעה, 11 שנה, ואז מה קורה? מגיעה מעצמה חדשה. למעצמה הזאת קוראים בבל, לא אשור, בבל, אשור הייתה עוד קודם. בין 25 שנה יהויקים במלכו, כמו שאמרנו, בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ואילו יהויקים עבד 3 שנים, וימרוד בו. אחרי 3 שנים יהויקים חושב שהוא מספיק חזק, והוא מה? הוא מורד בו. ולמה הוא מורד בו? כתוב בהמשך, כי הקדוש ברוך הוא רצה להביא עליו את הרעה. הוא היו לו בטח שיקולים ויועצים ביטחוניים שאמרו לו, בבל עכשיו בחולשה, יש לך הזדמנות, תשתבר, אני מנחש, אני לא יודע, או אולי פעם יצאו הפרוטוקולים ונדע, אבל הנקודה היא, כי וישלח השם בו. כך אומר הפסוק, את מי? את גדודי ארם, גדודי מואב, גדודי בני עמון, החברים שלנו מהפרשה האחרונה, וישלחם ביהודה לאבידו כדבר השם, אשר דיבר ביד עבדיו הנביא. זאת אומרת, כאשר המלך נחלש, אז כל החברים שלנו מסביב חתמו איתנו הסכמי שלום, לא חתמו איתנו הסכמי שלום. מואב, כסדים, הבבלים, ארם, מואב, בני עמון, כולם קופצים על העגלה, הנה מלכות יהודה עכשיו חלשה, יש הזדמנות להיכנס בה. ההזדמנות היא כי השם שולח אותה. הם עושים את זה בשיקולים שלהם, כבר היהודים האלו כבר הרבה זמן עושים לנו צרות, ואך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאות מנשה אשר עשה. מה הם אשמים בחטאות מנשה? כי הם ממשיכים את מסורת האבות, כל הזמן כתוב מסורת אבותם, אז הם ממשיכים את הדרך, אז הם ממשיכים את הדרך, לא יומתו אבות על בנים כתוב בתורה, אבל זה כאשר הבנים לא אוחזים במעשי האבות. כאשר הבנים אוחזים במעשי האבות, אז הם מקבלים גם זכות אבותם מסייתם, אבל בחלק השלילי של הדברים, וכך מעבר לעבודה זרה, גם דם נקי הוא שופך בירושלים ולא אבה השם סלוח לו. ובזה מסתיימת מלכות יהויקים, נגמר. אני רוצה רגע להזכיר לכם, אז מה קורה עם יהויקים שבא נבוכדנצר מלך בבל? אז ראינו שהוא מגיע והוא שם אותו כעבד. פה מתחילה גלות ראשונה. דוגמה לדבר, עכשיו אני, מה שאני רוצה לציין, וזה יהיה חשוב, הגלויות באות בשלבים. עשרת השבטים כבר מזמן לא נמצאים עם גלות אשור, וגם שם היו כמה שלבים. פה אנחנו מתחילים עכשיו לראות גלויות של ישראל, בהתחלה מעטים. איפה אני יודע, מאיכן אני יודע שגם בזמן יהויקים הייתה גלות? הרי בפסוק פה במלאכים, פרק ב', פסוק פרק כ"ג כ"ד שקראנו עכשיו, זה לא כתוב. את זה אני לומד מספר דניאל. מה קורה בספר דניאל? בשנת 3 למלכות יהויקים, אותה שנה, מלך יהודה בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה. ספר דניאל, זה אותה תקופה. ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוקים, ויביאם ארץ שנער בית אלוהב, ואת הכלים הביא אוצר אלוהב. אתם יודעים, יש מלכות כובשת, אז היא מרוקנת את כל האוצרות. מה יש במוזיאון הבריטי? כל מה שנותר מהאימפריה הבריטית ששדדה בכל העולם, זה המנהג, כך מנהג העולם. אותו דבר צרפת, אוספים. אבל הוא לא מסתפק בזה. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטומים ילדים. מה הוא בא ורוצה? הוא בא ואומר לאנשים שלו בירושלים, חפשו ילדים לחינוך מחדש, צפון קוריאה כמעט, אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד להיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסלים. מה הוא בא ואומר? אני רוצה מוחות שינהלו לי את הממלכה. לקחת מבוגרים זו בעיה, הם כבר באג'נדות שלהם. מה נעשה? אומר מלך נבוכדנצר, הוא אומר דבר מאוד יפה, נמצא ילדים, נאמץ אותם בגיל צעיר, ניתן להם, נעשה להם כמובן קודם מבחני התאמה, ושימו לב, גם טובי מראה, והם גם מה? ומשכילים, כנראה שיעברו מסך, כן? לא מספיק שאתה חכם, אלא גם שתהיה לך הופעה, והם יהיו עתודה ניהולית לממלכת בבל. את מי הוא לוקח? אנחנו יודעים, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ומה אחת הפעולות הראשונות שהוא עושה? משנה להם את השם. לזה הוא קורא כך, לזה הוא קורא כך. מה המטרה בשינוי השם? תשכחו מסורת אבותיכם. לא דניאל, לא חנניה, לא מישאל, לא עזריה. אתם עכשיו בבלים. אתם עכשיו... מצוין. תודה רבה. כלומר, שכחת את השם של דניאל. בכל אופן... יפה. תודה רבה, חידון התנך, ניצחת. אז שימו לב, המטרה בשינוי השם היא לבוא ולהראות, הנה אתם ילדים קטנים, אנחנו מה? תשכחו מסורת אבותיכם, הכל מתחיל מחדש, אבל זה לא כל כך עובד להם, כי הרי ציוו שיוכלו מפת בג המלך, יוכלו ממעדלים כדי שנפש בריאה בגוף בריא, אבל דניאל וחבריו רוצים לאכול זרעונים כדי... לא להתגאל בפת נוחים, במאכל נוחים וכו'. אז שימו לב, הנה גלות ראשונה, אני לא יודע כמה היו שם, אנחנו שומעים על ארבעה אנשים שהתנך גילה לנו, חנניה, מישאל ועזריה ודניאל, אבל הדברים האלו כבר מתחילים לזלוג למלכות בבל. חשיבה מאוד יפה של נבוכדנצר מצידו, אני בונה לעצמי, מה? עתודה. אז על מי דיברנו? דיברנו עד עכשיו על יהושיהו, יהויחז, ו... יהויקים. אבל ראינו שיהויקים בשנת 3 למלכות יהויקים נבוכדנצר בא. למה הוא בא? כי יהויקים מורד בו. יהויקים מורד בו, אז המלך צריך לעשות סדר במרידה. תשאלו את פוטין, יש מרידה, צריך לטפל בה, נכון? איך לעשות? תחליט אתה, כל דור והשיטות שלו. אז את מי ממנים עכשיו? את יהויקים. מי הוא יהויקים? אנחנו כבר יודעים, בנו של יהויקים, זה מעניין, מורידים את המלך, אבל כנראה יש שם, הוא אומר, יש לו מסורת ניהול, נמנה את יהויקים, כמה זמן הוא מולך? 3 חודשים ו10 ימים. תקופה קצרה, אבל מה הוא מספיק לעשות בתקופה הזאת? והיה עשרה בעיני השם, הוא מטביע את החותם שלו, והיה עשרה בעיני השם, ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר ויביאהו בבלה. נבוכדנצר משום מה לא היה מרוצה מה... התנהלות שלו, לא נאמר פה למה, עם מה? עם כל חמדת בית השם. שוב, מרוקדים שוב, מעניין אם האוצרות שוב התמלו, אבל כנראה היה שם, כמו שאמרנו, הרבה הקדשות, הרבה צדקות כנראה גם כן, יש איזה ראיות, ואת מי הוא ממליך? את צדקיהו, ששמו היה, דרך אגב, מתניה, והוא מחליף את שמו לצדקיהו. שוב, מחליפים את השם שלך, זאת אומרת שאתה מה? אתה שלי. ופה אנחנו מגיעים לגלות החרש והמסגיר. אז שימו לב, היה לנו את יאושיהו, היה לנו את יהויחז, יהויקים, ועכשיו אנחנו מגיעים ליהויכין, שכעבור 3 חודשים ו10 חודשים, הוא יורד מבימת המלכות, למרות שבכמה מקומות רואים שנבוכדנצר שומר עליו כמלך יהודה בגלות. צדקיהו בארץ, כאילו ששניהם יהיו מתחרים. עוד מעט נדבר גם על זה. בעת ההיא, ועכשיו אני חוזר לספר מלכים פרק אף ד', ועכשיו אנחנו מתחילים להגיע לסוגיית הליבה שלנו, לדיון המרכזי. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור. ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים. יהויכין כנראה רואה לקראת מה הדברים הולכים, והוא מחליט לצאת לקראתו. הוא לא מחכה שהעיר תישרף, העיר תיארס, אולי מבחינתו זה צעד חכם. הוא יוצא עם אמו, מודגש שהוא יוצא עם אמו, מעניין למה הדבר הזה, ועבדה ושרה ושריצה, אז מלך בבל לוקח אותו לבבל בשנת 8 למולכו. ושוב, הוא מוציא את כל אוצרות בית השם, כל פעם זה חוזר הנושא הכספי, וכאן כך, והגלה את כל ירושלים, ואת כל השרים, ואת כל גיבורי החיל 10,000 גולה, וכל החרש והמסגר, פה אני שם דגש, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. בואו נתחיל מהסוף. מה הוא למעשה לוקח? את מי הוא לוקח? 10,000 איש זה כבר מסה. אני לא יודע כמה היו יושבי ירושלים או יושבי יהודה באותה תקופה, אבל 10,000 איש זה כבר בכל... זה משהו משמעותי. אבל הוא לוקח ומשאיר בירושלים את דלת העם. למעשה את כל השדרה הפקידותית, הניהולית, את כל אלו שיודעים לנהל, הוא לוקח. אולי הוא מפחד ממרידה. הוא אומר, אני אשאיר את מי? את דלת העם. דלת העם, קורמים, יוגבים, אנחנו מוצאים את זה גם אצל גדליה בן אחיקם בהקשר נוסף. הוא מעשה בא ואומר, מה אני אעשה עכשיו? את כל אלו שעלולים למרוד ויקרי את ה... היום נקרא לזה האליטות, נכון? את כל אלו נגלה, ואז מה? הרי כתוב פה במפורש, השרים וגיבורי החי, המדינאים, גיבורי החי זה אנשי הצבא, הם הפוטנציאל למרידה, וגם הוא לוקח איתו את החרש ואת המסגר. מי אילו החרש והמסגר? אז אתם יכולים להגיד שזה אנשים שעוסקים במתכות וברזל וייצרו לו כידונים וכלי מלחמה. מה זה? זו אפשרות אחת. אבל חז"ל מלמדים אותנו מי זה החרש והמסגר? התלמידי חכמים. חז"ל אומרים בכמה מקומות, והם מסבירים למה הם נקראים חרש ומסגר, כשזה מדבר כולם מחרישים, כי הוא אומר דברים כאלו מופלאים, כן, ומסגר, יש איזה הסבר במלחמתה של תורה. שימו לב לדבר מעניין. אל תשאלו אותי את השאלה שאוהבים לשאול, אבל אני חושב שהיא לא נכונה. מה הוביל את חז"ל לומר כך? התשובה היא האמת. או שהייתה להם מסורת, או שהם דרשו משהו בפסוק. הרבה פעמים שואלים מה הוביל, כביכול איזה אינטרס. חס ושלום, חז"ל אומרים לך, זהו זה. חרש והמסגר זה שם קוד למי? לתלמידי חכמים. דהיינו, הוא מגלה הן את האליטה המדינית, הצבאית והרוחנית. מבחינתו כנראה, זה מה שאמור למנוע מרידות. כי מי יכול לערער מרידות? התלמידי חכמים שיגידו אסור לעבוד עבודה זרה, לא לעבוד את אלוהי נבוכדנצר. אנשי הצבא, גיבורי החיל, ברור. המנהלים, הפקידים שיש להם ידע בניהול, את כולם הוא לוקח לבבל. יפה מאוד. ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך, שוב הדגש על אמו, נשי המלך שריסה ולאה הארץ, ואת כל אנשי החיל, 7,000, קודם דיברנו על 10,000, יש דיון מה בדיוק המספרים פה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, כי יהויכין היה נכד של יהושיהו. פה חוזרים לדור יותר מבוגר, קרי את צדקיהו, ובאמת צדקיהו 11 שנה, שימו מתניה שמוחלף שמו לצדקיהו, 11 שנה עובד את מלך בבל, ואחרי זה הוא מחליט למרוד. למה הוא מחליט למרוד? למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שכדאי שהוא ימרוד כדי שתבוא עליו הרעה. כך הנביא אומר. מה היו השיקולים המדיניים פוליטיים שלו? בטח לא כדי לקיים את נבואת הפורענות, זה אני מבטיח לכם. בכל אופן, כך הם הדברים, זה מבנה הדבר. דרך אגב, אתם יודעים מי היה אחד הגולים המפורסמים עם גלות יהויכין? שמע, אתה היום גומר לי את הכל. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן שימי, מרדכי בן יאיר בן שימי, איש יהודי, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. נחזור לפסוק הזה בעזרת השם בהמשך. אז הנה יש לנו פה מבנה שלם של הגלות. אז יש לנו עכשיו יהודים בבבל, ויש לנו עכשיו יהודים בארץ ישראל, מי שנשאר. מה הייתה תגובת אנשי ירושלים שנותרו? כן, הפרשנים בכל הערוצים, מה אמרו על מה שקורה פה? אני רוצה לציין עכשיו שתי תגובות, ושתיהן תהיינה לי חשובות, כדי להבין את מהות גלות החרש והמסגר. חנניה בן עזור היה מנביאי השקר הידועים. היו נביאי שקר שדיברו בשם הבעל, אליהו בהר הכרמל. אז אתה יודע, זה בשם הבעל, זה בשם השם, יותר קל לי. הבעיה היא שהיו נביאי שקר שהתנבאו בשם השם. ואז תארו לעצמכם, אני תושב ירושלים, רואה את ירמיהו שכל הזמן רואה שחורות, ורואה את נביאי השקר שכל הזמן אופטימיים, וגם הם אומרים שהם אומרים בשם השם. תדעו, היה קשה לדעת מי הצודק פה. מסתבר שגם ירמיהו נראה קצת מסכן, ונביאי השקר ידעו להתלבש יפה, ככה זה תמיד עובד, נכון? השרלטנים יודעים את ההצגה, אז ללכת אחרי ירמיהו ולא אחרי נביאי השקר, זה היה ניסיון לא קל. אני רק רוצה, אנחנו כבר במבט לאחור יודעים להביט על זה, אבל זה היה ממש ממש לא קל. אז עומד חנניה בן עזור במקדש, בתחילת ממלכת צדקיהו, כלומר, משהו בירמיהו בפרק אפרט, כלומר, קצת אחרי גלות יהויכין, מתחיל המלך החדש, והנה חנניה בן עזור בא ומתנבא בשם השם, בשנה הרביעית, בחודש החמישי, תעשו חשבון איזה חודש החמישי, נראה אם אנחנו מצליחים, בא אליי חנניה בן עזור, הנביא אשר מגבעון, הנביא שאומר עצמו שהוא נביא, לעיני, בבית השם, לעיני הכהנים והעם. כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, שברתי עול מלך בבל, בעוד שנתיים ימים אני משיב אל המקום הזה את כל כלי השם, אשר לקח נבוכדנצר מלך בבל מן המקום הזה, ואת יוחניה בן יהויקים מלך יהודה, ואת כל גלות יהודה הבאים אליו בבל. חנניה בן עזור אומר, עוד שנתיים, מה יקרה? כולם חוזרים. אגב, צריך לי שזה אומץ לב לא קטן. כי, א' הוא למעשה אומר לצדקיהו, עוד שנתיים אתה יורד. חוזר מי? חוזר יהויכין. הוא אומר לזה, וגם, אבל מה? זה פשוט היה שקר, נבואת שקר. מה המניע של נביאי השקר? יש גם בגמרא מה בדיוק עבר להם בראש, אבל כרגע לא נכנס. אז דהיינו, הולך יהודי בירושלים ואומר לתושבי ירושלים, אתם הרי לא יודעים איפה כדאי להיות. חבל שלא גלינו, תקן שלושה גלינו, איפה יותר טוב לגור? בגלות, בארץ ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, עם ישראל קצת מתלבט בזה כידוע לכם, ואומר להם, אין לכם מה לנסות לבוא לבבל. כדאי לכם מה? כדאי לכם. פה, בין כעוד שנתיים כולם חוזרים. ירמיהו כמובן אומר לו, אדוני, שקר. כי הנבואה הייתה מה? גלות בבל כמה שנים תהיה? 70 שנה, 70 שנה. אז זה לא חוזר עוד שנתיים. בהמשך, בפרק הבא בירמיהו, עוד אחד. היה אדם שקראו לו שמעיה הנחלמי, שהוא היה בבבל, והוא שולח מכתב לכהנים אשר בירושלים, ובראשם אל צפניה בן מעשיה הכהן, כנראה הוא היה הכהן הגדול, הוא אומר לו, אדון צפניה, אתה יודע, השם מינה אותך לכהן, אתה ממשיך את המסורת המפוארת של יהוידע הכהן, הוא היה הכהן הצדיק הידוע. תגיד לי, אדון צפניה, אתה נותן לכל איש משוגע ומתנבא לעמוד בבית השם? למי הוא התכוון משוגע ומתנבא? לירמיהו, אתה יודע? נתת אותו אל המהפכת ואל הצינות. קיצור, תגמור איתו. למה לא גערת בירמיהו הנתותי המתנבא לכם? ולמה אתה היית אמור לגאור בו? כי מה הייתה נבואת ירמיהו? בנו בתים ושבו וניתנו גנות ויכלו את פיריהם. איפה? בבבל. איך אתה נותן לירמיהו להתנבא נבואה גלותית כזאת בארץ ישראל? תוריד אותו מהבימה, שים אותו צינוק ומהפכת. קיצור, תחסל אותו בעברית פשוטה. ויהי דבר השם אל ירמיהו למור. אדון שמעיה, מה אתה מבלבל במוח? אתה לא לעניין. ואז שולח ירמיהו הנביא בירושלים מכתב אל יתר אנשי הגולה, ומה הוא אמר? כה אמר השם צבקות, אלוקי ישראל, לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים, בבלה, בנו בתים ושבו וניטעו גנות ויכלו את פיריהם. אל תנציחו את הפליטות, ככה קוראים לזה בהקשרים אחרים. אתם הולכים להיות פה 70 שנה. רבותיי, בנו בתים זה דבר מעניין שבגלות בבל נתנו להם את זה. לפעמים לגולים נותנים להם להקים רק פחונים. נתנו להם את הכל. כה אמר השם צבקות, לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים, קחו נשים, הולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תיתנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם ואל תמעטו. אל תגידו גלות, לא זמן לילדים. זה הזמן. עוד 70 שנה אתם חוזרים לארץ ישראל. אבל עכשיו אתם פה. וכשאתם פה, דרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שם, והתפללו בעדיי לשם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זה המקור לכל התפילה לשלום הקיסר, לשלום המלכה, זה פה. דהיינו, סליחה? פה זה לא שלום ירושלים, זה שלום בבל. שלום בבל, זה מה שהוא אומר. דרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שם. שלום ירושלים זה משהו אחר. פה הוא בא ואומר, תדאגו ותתפללו לשלום המלכות, כי בשלומה יהיה לכם שלום. שהכל נהיה גרוע. זה המבנה. אגב, היו חלק מבני ירושלים ש, וזה כבר נבואה ביחזקאל, ביחזקאל פרק י' ש יחזקאל באותה תקופה הייתה מגפה בירושלים, וגם בערך אותה תקופה מלכות צדקיה או אחרי גלות יהויכין, וזמת וזמת, ואומר יחזקאל, הקלה אתה עושה את שארית ישראל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ממי אתה מוטרד? מהרשעים האלו בירושלים שאומרים מה? שאומרים שאלו שבבל יישארו שם לעולם ואנחנו לא רוצים שהם יחזרו. ככה יש בפסוקים. זאת אומרת, בירושלים חלוקות הדעות. יש מי שאומר שיחזרו עוד שנתיים, ויש מי אומר, עדיף שלא יחזרו, שיישארו שם. היה מי שהסביר, מתפסו לנו שוב את כל המשרות. יותר טוב שיישארו שם, יש לנו מה אנחנו צריכים. עד כאן איזשהו מבנה כללי בהבנה של הדברים. אז אנחנו נמצאים עכשיו, יהויכין מוגלה, איתו החרש והמסגר, ועכשיו קצת נרחיב יותר את הדבר, ונראה מה קורה. חרש והמסגר, מי שגולים הם תלמידי החכמים. אני הייתי קורא לזה בשפה שלנו משבר באמונה, ואני אסביר למה. כל השנים מסתובב ירמיהו, מסתובבים הנביאים והוכיחים את עם ישראל, אם אתם לא עובדים את השם, אני אגלה אתכם, אני אעשה לכם רע. בסוף מי גולה? כל הצדיקים. הרי זה לא יעלה על הדעת. אנחנו היינו מצפים שמי יגלה ראשון? העובדי עבודה זרה, השופכים דם נקי, מגלי העריות, המשעבדים את חבריהם, יש לי רשימה, מחללי השבתות, שהנביאים כל הזמן מוכיחים. בסוף מי גולה ראשונה? הצדיקים. אתם מבינים איזה משב רוח רענן זה נותן לעובדי העבודה זרה? מה הם יגידו? קיבלנו תשובה. לא ידענו כל הזמן, מי גלה? כל אלו שאתה ירמיהו, אתה מה? אתה כל הזמן אמרת, צריך לעבוד את השם. אז תראה, החבר'ה שלך, הם אלו החרש והמסגר. אתם תלמידי חכמים, הם אלו שגולים. זה משבר אמוני נורא. אני רוצה שנבין את המשמעות הנוראית של זה. הם אלו שגולים? מה קורה פה? זה הרי לא יעלה על הדעת. ספר ירמיהו, לקראת סוף הספר, אתם יודעים, יש את הסיפור עם גדליה, ואחרי זה הם בורחים למצרים, למרות שירמיהו אמר להם, אל תברחו למצרים. רגע, לעשות סדר, צדקיהו יורד מבימת ההיסטוריה, ממנה מלך בבל נציב בשם גדליה בן אחיקם. גדליה בן אחיקם הוא כבר לא מלך, הוא איזשהו נציב נקרא לו, לא משנה. קשר, הורגים את גדליה, לכן יש לנו צום גדליה, ואז מתפזרים למצרים. אומר להם ירמיהו, אל תברחו למצרים, אתם יכולים להישאר פה בארץ, לא עוזר לו, הם הולכים למצרים. ואז מתנהל דו שיח מעניין בין ירמיהו לבין הגברים שנשותיהם מקטירות למלאכת השמיים, קרי עבודת כוכבים, כנראה הם היו יותר דתיות מהגברים, אז זה הדגש פה. מה הדגש? ירמיהו אומר, תעבדו את השם, כמו שהוא תמיד אומר. אומרים לו, ירמיהו, מאז שהפסקנו לקטר למלאכת השמיים בגללך, בא אלינו כל הרע. למה גלינו? וזה מתחבר היטב עם גלות החרש והמסגר. עבדנו את השם, חטפנו. אז אני אומר, זה משבר באמונה נוראי מה שקורה פה. את צריך להבין מה, על מה עשה השם ככה. מה פשר הדבר הזה? מה פשר הדבר הזה? א', באמת, למה הם צריכים לגלות ראשונים? אפשר, היא מופיעה בגמרא בהקשר אחר שלא הוכיחו את בני דורם. א', היו שהוכיחו, כל הנביאים עמדו וצעקו. מי הקשיב להם זו שאלה אחרת, אבל עמדו וצעקו. אבל זה משבר נורא באמונה. אז מה קרה פה? יש מי שרצה להסביר, יש בדרשות מהר"ל צינץ, שהוא אומר שההסבר הוא כזה. יש למשל, אני אומר בנוסח שלנו, יש דבר שנקרא צדיק סובל את אבון הדור. מכירים את ישעיהו פרק נ"ג, שהנוצרים לקחו את זה לאותו האיש, כתוב ככה, לגבי מלך המשיח לעתיד לבוא. נבזה וחדל אישים, איש מחובות וידוע חולי, וכמסתיר פניו ממנו, נבזה ולא חשבנו. מי שלבסוף מלך המשיח, אנחנו ראינו אותו בהשפטות, נבזה, חדל אישים, אמרנו, הבן אדם הזה בטח אלוקים חושב עליו שהוא לא טוב, הוא מוכה אלוקים. אכן, חוליינו הוא נשא, ומחובינו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע, מוכה אלוקים ומעונה. למה הוא סבל? הוא מחולל מפשענו, מדוקה מאבונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו, בחבורות שהוא חוטף, באיסורים שהוא עובר, זה כפרה עלינו, נרפא עלינו. יש מושג שנקרא צדיק סובל את אבון הדור. כמובן צריך להבין איך זה עובד, הרי לכאורה איש בחטאו יומת, מה פתאום הצדיק צריך לסבול, רמח"ל מעריך בזה ועוד, אבל יש מציאות כזאת. יש מציאות בקרובי הקדש, דווקא אם צדיקים מדקדק יותר כחוט השערה, מיטת צדיקים מחפרת וכו' וכו', שאדם מת וזה יהיה כפרה לבני דורו, קשה לנו להבין את זה, אבל המציאות הזאת קיימת. אז אולי, אומר המהר"ל צינץ, הם גלו ראשונה. למה הם גלו ראשונה? הם גלו ראשונה שיתייסרו ויהיה כפרה על האחרים, שאיכשהו יתחפר להם. זו הצעה אחת. שרו. אבל אני רוצה ללכת עכשיו על דברי הגמרא. צריך לשים לב שגם אלו שגולים שהיו עובדי השם, גם הם שאלו את עצמם, מה קורה פה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו, אולי לא עבדנו את השם נכון, אולי טעינו. יש מדרש בילקוט הראובני, אלו שגולים שאנחנו אומרים משבר באמונה, זה גם להם עצמם. הם אמרו, אולי הקדוש ברוך הוא סגר דלתות שמיים. ואז מגיעה נבואה אל יחזקאל, זוכרים את יחזקאל, שהוא בתוך הגולה בתל אביב אשר על נהר כבר, והוא אומר, נפתחו השמיים והירא מראות אלוקים, והוא מספר את זה לכולם להגיד, גם בגלות הקדוש ברוך הוא איתנו. אותה ראיית מראות אלוקים של יחזקאל באה לעודד את הגולים. רבותיי, אנחנו לא התנתקנו. לכל מקום שגליתם, גלתה השכינה עמכם. אבל למה? אומרת הגמרא, ופה הנקודה המרכזית, תמיד שרואים חלק מהסרט, התמונה מעוותת. אתה רואה בן אדם עם סכין חותך למישהו את הבטן, הוא יכול להיות אכזרי, תראה את כל התמונה, תראה שזה ניתוח מציל חיים. אתם יודעים, הכל תלוי מה רואים, איזה קטע, האמת וכל האמת, זה הבדל לא רק בין חלק לאמת וחלק וכל האמת, אלא בין אמת לשקר. כי ברגע שאתה מראה חלק מהאמת, הדברים הם כמובן מעוותים. כשאתה יכול לבוא ולהגיד מישהו נתן מתנות לשני כל הזמן, אבל אם תשמע שגם השני נתן, אז זה משנה את התמונה, כן? ככה טוענים. לענייננו, אני רוצה רגע לראות את הגמרא במסכת גיטין. הגמרא במסכת גיטין, הרש המימר וישקוד השם על הרעי ויביאה עלינו כי צדיק השם אלוקינו. משום דצדיק השם אלוקינו וישקוד על הרע. איזה מין צדיק זה שמה? שוקד על הרע. אל הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהגלה גלות צדקיהו, ועדיין גלות יחוניה קיימת. תכף נסביר. נכתים בגלות יחוניה החרש והמסגר, אותם תלמידי חכמים. הסבר. אתם יודעים, כשאדם גולה ממקומו, הוא כולו מה? כולו מבולבל. גם כשהוא עושה את זה מרצון, גם באונס. תראו ישראלים בארצות הברית, איזה אחוזי התבוללות מטורפים. יותר לפעמים מהאמריקאים מלדה, כי הוא לא יודע איפה לשים את עצמו. וזה אפילו כשהוא הולך מרצונו. קל וחומר שהוא מוגלה על ידי המלך הבבלי, בעל כורחו, הוא מאבד את כל ההשתונות. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אגלת קודם את החרש והמסגר. הם התלמידי חכמים, זוכרים? ואת יהודה שלח לפניו גושנה, למה? לפני שבאים שיהיה כבר בית מדרש מוכן. החרש והמסגר גולים ראשונה, הם התלמידי חכמים, יבנו את התשתית של בתי כנסיות, בתי מדרשות, ישיבות, תאמרו, תקראו באיזה מינוח שאתם רוצים, תלמודי תורה, בתי ספר תורנים, בתי ממלכתי דתי, כל אחד שיבחר לו את הביטוי שנאה בעיניו, כדי שהגולים יבואו, שהם לא יובדו בקרב הבבלים ויתבוללו. החרש והמסגר הם ההצלה של עם ישראל. זה חלק, המדרש תנחומה אומר, זה חלק ממה? חלק מההבטחה של הקדוש ברוך הוא שלא ימוש מפי זרעו. אז מי שרואה חלק מהסרט, ברגע הראשון משבר באמונה נורא. למה היינו גולים קודם? אבל היינו גולים קודם כדי לקלוט את הגולים במלכות צדקיהו, שהם שיבואו, תהיה כבר תשתית, תהיה מי שיקלוט אותם. אז אולי עבדתם עבודה זרה בארץ ישראל, אבל פה כבר תקבלו חינוך יהודי. אתם מכירים את כל אלו שמפגינים נגד בתי כנסיות בארץ, וכשמגיעים לנפאל רצים לבית חב"ד. יש איזה מין מטעם מוזר איך זה עובד. כן, שם הם נכנסים לדברים שבקדושה. אז זה בדיוק מה שקורה פה. הקדוש ברוך הוא מגלה תחילה את החרש והמסגר, כדי להקים תשתית רוחנית בגלות בבל, שממנה אחרי זה צומח בית שני. אתם יודעים את הדבר. ואז נחזור רגע למרדכי היהודי. מרדכי היהודי, אשר הוגלה עם הגולה, אשר הגלה לחוני המלך יהודה. אומר רבה, עם הגולה, אשר הוגלה, שגלה מעצמו. הוא לא היה ברשימת המיועדים לגלות של המלך הבבלי, אבל הוא מעצמו גלה. מה עם ציונות קצת? מה עם יישוב ארץ ישראל? אומרים חז"ל, לא זו הנקודה. אמר, כל רבותיי גלו, איפה אני אלמד תורה? הוא עוד היה צעיר יותר. איפה אני אלמד תורה? גלה אחר רבותיו לבבל. זה משתלב עם גלות אחרת של המסגר. היה מי שקלט את זה בעצמו. אומר, אין לי ברירה, אני רוצה ללמוד תורה. התורה שמה, אני הולך לשם. אחרים, זה קרה להם בעל כורחם, ובאו וגלו. זאת אומרת, ואני זאת בריתי אותם, רוחי, דבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם. התרגיל כביכול זה מה? זה גלות החרש והמסגר שקורא הדורות מראש, שברגע הראשון היא נראית כמו איזה משבר אמוני גדול, היא זו שבונה את התשתית למעשה של עם ישראל בבבל, ושוב החזרה בבניין בית שני, בבניין בית שלישי, נזכה במהרה בימינו.